On va commencer le cours. Ok,
Merci.
on va commencer là, le show. Juste pour vous donner un petit contexte. Voilà, c'est le Rav Michael Avraham. Il représente une figure assez unique d'association entre Chol et Kodesh. Il a étudié au Kollel Chazonish, il a étudié au Kollel Poniovitch. En même temps, il a passé un doctorat en physique. Il a écrit une vingtaine de bouquins. Il y en a en philosophie, il y en a en Marshava, il y en a en Halakha, il y en a en chasse, il y a tout ce qu'il faut. Et voilà, il nous fait l'honneur d'être là ce soir pour donner un petit cours sur Binyanei HaTshuva. C'est bien? Azara, Bachar Latrine, Ravon.
OK. טוב, נדבר קצת על ענייני תשובה. תרגישו, עוד פעם, אני מקווה שאליאב אמר לי שעברית זה בסדר מבחינתכם, אבל אתם מוזמנים לעצור אותי כשמשהו לא ברור, או אם אתם רוצים לשאול, להעיר, להתווכח, אז תרגישו חופשי. בסדר? אני אתחיל אולי מהשאלה, האם יש מצווה לעשות תשובה? בפסוקים כתוב, ושבת עד השם אלוקיך. לכאורה, הפסוק בעצם מצווה אותנו לעשות תשובה. וכך באמת מבין הרמב"ן. הרמב"ן מבין שיש מצווה לעשות תשובה. במשך חוכמה, כן, זה מאיר שמחה, אור שמח על הרמב״ם, אז הספר שלו על התורה נקרא משך חוכמה. ואני אשתף את הספר, זה מפרויקט השו"ת, לא משנה, אבל זה הספר שבו מדובר. אז הוא אומר ככה, ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוקי בקרבי, מצאוני כל הדברים האלה וכולי, ונתבונן, אני מתחיל לקרוא פה, כן, השאלה והפסוק פחות משנה לי, מה שחשוב לי זה מה שהוא אומר. ונתבונן, דשם תשובה, כפי מה שמורה שמה, מה זה נקרא תשובה, פירוש המילה, איך נחשבת למצווה שישוב מכסלו ולא יחטא עוד, כן, מה זה בעצם מצוות תשובה? זה לשוב מהחטא ולהפסיק לחטוא. אז שואל המשך חוכמה, איך ייתכן שהדבר הזה יכול להיחשב למצווה? מה פתאום זה יהיה מצווה? הלא בלא המצווה מצווה ועומד, לבלי לעבור על מצוות השם יתברך. הרי אם נגיד שלא היו מצווים אותי לעשות תשובה, עדיין אני צריך לעזוב את החטא ולא לחזור יותר לחטוא. וכי בשביל שעבר ושנה בה, הותרה לו סל כדעתך? האם זה שבן אדם עשה חטא, ואולי חזר על זה אפילו עוד פעם, אז בגלל זה נעשה לו היתר, שצריך לעשות, צריך לייסד עוד מצווה, כדי שבן אדם כבר לא יחטא יותר. הוא לא אמור לחטוא, כי התורה עצמה אומרת שהדבר הזה הוא חטא. נגיד, בן אדם אכל חזיר, אוקיי? אז התורה אומרת שאסור לאכול חזיר. זאת אומרת, אכילת חזיר זה חטא. עכשיו, מה אומרת לי מצוות התשובה? אם אכלת חזיר, תפסיק לאכול חזיר, ומכאן מעלה, אל תחזור לחטא הזה, אל תעשה את זה עוד פעם. נו, מצווה, האיסור לאכול חזיר, הוא בעצמו אומר את זה. הוא אומר לי, אל תאכל, תפסיק לאכול, ואל תאכל את זה הלאה. למה צריך עוד מצווה מיוחדת שאומרת לי לא לאכול חזיר? יש כבר מצווה שאומרת את זה. וכך לגבי כל שאר המצוות, למה צריך בכלל מצווה לעשות תשובה? אז הוא אומר, המשך חוכמה, הנה ההזהרה הראשונה, המונעתו, בחטא, טרם שחטא, כן, אותה הזהרה שאומרת לו אל תחטא עוד לפני שהוא חטא, היא מונעתו מחטא, גם אחרי שחטא. כשאומרים לך לא לאכול חזיר, אז ההזהרה היא לפני שאכלת, מזהירים אותך לא לאכול, אבל מאותה הזהרה עצמה, גם אם כן אכלת, עדיין כמובן אתה מצווה לא לאכול. אז למה צריך את מצוות תשובה?
אז הוא מניח שיש מצווה?
לכאורה כתוב בתורה שיש, אבל הוא אומר, איזה היגיון יש בדבר הזה.
שלום הרב.
מה?
שלום הרב, קוראים לי אוריאל. רציתי לשאול שאלה דווקא על העניין הזה של מצווה, על פניו רק כדי שאני אבין, אם זאת מצוות עשה, יש כלל שמצוות עשה בכלל לא תעשה. על פניו, היינו יוצא מתוך זה שעדיף שאדם יחטא. כדי שיהיה לו אפשרות לעשות תשובה, כי מצוות הסוד בכל זאת לא תעשה.
זה אומר את ה... קודם כל, על זה אומרת הגמרא, אומר אכתה ואשוב, אכתה ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. בחסידות מפרשים את הדבר הזה, שבן אדם שאומר אכתה ואשוב, הוא לא עושה את זה בשביל לעשות חיים. אלא הוא עושה את זה בגלל שכתוב שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. זאת אומרת, בעל תשובה, המעלה שלו, היא יותר מצדיק גמור. עכשיו, מי שלא יחטא אף פעם, אז הוא לכל היותר יהיה צדיק גמור. אם אתה רוצה להיות עם מעלה יותר גדולה של בעל תשובה, אז אתה רוצה לחטוא ולשוב. אז אתה חוטא בעצם בשביל לעשות תשובה. אז על זה אומרת הגמרא, אומר יחטא ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. לא תצליח לעשות את זה, לא תהיה לך סייעתא דשמיא, לא תצליח לעשות את הדבר הזה. אבל האמת היא שמעבר למה שהתורה אומרת שאני לא אצליח, עקרונית משתמע שזה באמת בסדר. אבל אם אני אומר אכתה ואשוב, לו הייתי מצליח, כן, אם התורה לא הייתה אומרת לי, אני לא אתן לך להצליח, אז אני משתמע שזה כן, זה באמת עובד, אני יכול לכתוב ולשוב, הכל יהיה בסדר, יותר מזה. זה אפילו יהיה צדיק יותר גדול מאשר הצדיק הגמור, כי אני אהיה בעל תשובה. זו מדרגה יותר גבוהה מאשר צדיק גמור. אפשר אולי אפילו בהקשר הזה לדבר על הגמרא במסכת יומא. הגמרא אומרת שמה שמצוות התשובה הופכת זדונות לזכויות. מה שעשיתי חטאים בזדון, זה הופך לי לזכויות, כן, למצוות. ובמקום אחר כתוב שהתשובה הופכת את הזדונות לשגגות. מה שעשיתי בזדון זה נחשב כאילו ששגגתי. זאת אומרת הגמרא, תשובה מיראה הופכת את הזדונות לשגגות. תשובה מאהבה הופכת את הזדונות לזכויות. אז אם אנחנו מדברים על תשובה מאהבה, אז כל חטא שאותו עשיתי, לא רק שהוא נמחק, לא רק שהוא הופך להיות שגגה, אלא הוא הופך להיות זכות, הוא הופך להיות מצווה. זה ביטוי לעניין הזה שבעל תשובה בעצם נהיה יותר טוב מאשר הצדיק הגמור שלא חטא אף פעם. כי אפילו הזדונות שלו הפכו לזכויות. Okay? אז לכאורה, זה באמת, מהגמרה הזאת עולה שלחטוא ולשוב זה באמת עובד. זה באמת, עקרונית זה היה יכול לעבוד, רק מה? רק הגמרה אומרת, לא ייתנו לך לעשות את זה. אז לא תצליח. לכן אל תלך בדרך הזאת, כי לא תצליח.
אבל לפי שההלכה, אם אני שההלכה, אני מסתכל על החיוב של מצוות עשה לעשות תשובה, ולפי המשך אופן מה שהרב הביא, התשובה היא רק על חטא, אז מצוות עשה, בכל מצוות לא תעשה. ולכן, בתור איש הלכה, אני קודם כל צריך לעשות איזשהו חטא קטן, שהוא לא חטא גדול, למשל, לא יודע, לא לעשר או משהו כלשהו, כדי שיהיה לי את האפשרות לבוא ולעשות תשובה, כדי לקיים את השולחן ערוך. מדין זה שמצוות עשה, בכל מצוות לא תעשה.
לא, אז פה יש, זה המשפט הבא שלי, פה יש כמה טעויות.
זה דומה ללבניתק, זה הפוך.
שומע?
זה דומה ללבניתק, לא אומר שצריך לעשות חטא.
לבניתק לעשה, אולי זה דומה ללבניתק לעשה יותר, זה נכון. כי עשה דוחה לא תעשה, לא שייך בהקשר הזה, זה לא בעידנה.
כן, זה בו בזמן, עשה דוחה לא תעשה.
עשה דוחה לא תעשה זה כאשר העשה והלא תעשה נעשים באותו רגע. אז למשל אני צריך לאכול מצה, ויש לי רק מצה של טבל. אין לי מצה של, של, של חולין או של חדש, לא משנה, אין לי מצה שאני יכול לאכול. אז עשה דוחה לא תעשה, עשה של מצוות אכילת מצה דוחה את האיסור. למה? כי כשאני עושה את מצוות העשה של אכילת מצה, באותו רגע אני עובר את עליו. אבל אם עברתי את עליו קודם, בשביל לעשות את העשה, לזה אין יותר. כי העשה פה עוד לא קיים כדי לדחות את עליו. העשה מגיע רק אחר כך. הרמב״ם מדבר נדמה לי בשורש השישי, נדמה לי, הרמב״ם מדבר שמה, עליו שקדמו עשה, עליו הניתק לעשה, פה זה כבר תלוי לאיזה מהצמדים האלה הדבר הזה שייך. לכאורה באמת זה עליו הניתק לעשה, אבל אם זה באמת היה עליו הניתק לעשה, היה יוצא שאי אפשר ללקוט על שום עליו שאנחנו עושים. הרי עליו שניתק לעשה לא לוקים. עכשיו, אם כל עליו אפשר לתקן במצוות תשובה, זה אומר שאין מה ללקוט, על שום לב, כי כל הלב אם הם ניתקים לעשה, לכן זה גם לא ניתק לעשה. אם אין פה עשה בכלל, אז אין שאלה למה זה לא ניתק לעשה, אבל זה עוד נראה עוד מעט. בכל אופן, אבל, זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, מה שאמרת, זה שגם אם יש מצווה לעשות תשובה, זה עוד לא אומר שזאת מצווה חיובית. אתה מניח שאם יש מצוות עשה, אז אני חייב לחתוק כדי שיהיה לי אפשרות לקיים את מצוות התשובה. אבל יש מצוות שאותן אני לא חייב לעשות. למשל, יש מצווה של והשיב את הגזלה אשר גזל. מצוות עשה, שם זה לאו הניתק לעשה, נכון? גזלה, זה לאו שניתק לעשה, אני מתקן, ניתק זה מלשון נתקן, כן, מתוקן על ידי העשה. אז מה זה גזלה? אם אני יכול לתקן את זה על ידי זה שאני מחזיר את הגזלה, משיב את הגזלה. האם יש עניין לגזול כדי לקיים את העשה של והשיב את הגזלה? ודאי שלא, נכון? לכן ברור שיש מצוות מסוימות שאני חייב לעשות אותן אם נקלעתי לתוך סיטואציה מסוימת. אם אני מגיע לתוך סיטואציה מסוימת, אני חייב לעשות מצווה. אבל זה לא אומר שאני חייב להיכנס לתוך הסיטואציה כדי שאני אצליח לעשות את המצווה. אם לא, אני לא נמצא בסיטואציה הזאת, אז אין עליי מצווה. במקרה הזה, אם לא חטאתי, אין בעיה, אין עליי מצווה לעשות תשובה. אין עניין לחטוא כדי שאני אצליח לעשות את מצוות התשובה. אפילו דברים, אגב, שהם לא קשורים לחטא, הגמרא אומרת, כן, אני רק מפליג ככה לכל מיני כיוונים, הגמרא אומרת שאם מישהו לא שם בגד של ארבע כנפות כדי להיפטר ממצוות ציצית, הרי רק בגד של ארבע כנפות חייב בציצית. אז הגמרא אומרת שבעיד נדריתך מענישים על זה. כן, יש שם המורה שפגש את אליהו הנביא, והוא אמר לו שבעיד נדריתך מענישים על זה. בסדר? שבגלל שאתה לא שמת את הבגד רק כדי שלא תתחייב במצוות ציצית, אז מענישים על זה. עכשיו, התוספות מאיר שזה הכל במקום שבו הדרך הנורמלית זה ללבוש בגד של ארבע כנפות. אז אם אתה לא לובש, זה כנראה בשביל להתחמק ממצוות ציצית. אבל למשל כמו אצלנו, הבגדים שלנו הרגילים, הם לא בגדים של ארבע כנפות. אנחנו רגילים ללבוש בגד של ארבע כנפות רק כדי להתחייב בציצית. אז זה אומר תוספות שלא אנשים בהתנדר איתך. זאת אומרת, אם אני לא לובש בגד של ארבע כנפות סתם, לא כדי להתחמק מהמצווה, אלא כי זה לא הבגדים שלובשים פה. אז זה אין שום בעיה, אני לא חייב, ולכן מה שמחמירים היום ללבוש בגד של ארבע כנפות כדי להתחייב בציצית, לפי תוספות לא צריך. וכי מצוות עשה, אין בעיה, אבל אין תביעה על מישהו שלא עשה את זה. עכשיו תשימו לב, פה ללבוש בגד של ארבע כנפות זה אפילו לא עבירה. נכון? כשאני רוצה, אני צריך ללבוש בגד של ארבע כנפות כדי להתחייב בציצית, זה לא שאני עושה עבירה כדי לאפשר לי לעשות מצווה. אפילו את זה אני לא חייב. אז מה שאתה אמרת קודם, שאני אצטרך לעשות עבירה כדי שאני אצליח לעשות תשובה, זה ודאי לא שייך. אפילו דבר שהוא לא עבירה, אני לא חייב לעשות רק כדי להתחייב במצווה. אז דבר שהוא עבירה, בוודאי ובוודאי שאני לא חייב לעשות, אסור לי לעשות, כדי להתחייב במצווה. טוב, בואו נחזור רגע לענייננו. אז הטענה בעצם, זה שאין, המשנה חכמה בעצם טוען, אין, הוא לא רואה היגיון להגדיר את התשובה כמצווה. כי בסך הכל אנחנו חייבים בזה, גם בלי שהייתה מצווה, מעצם זה שהתורה אוסרת משהו, ברור שאסור לעשות אותו. ולכן הוא אומר ככה, אמנם מצוות התשובה, אשר על זה צריך מצווה פרטית, למה בכל זאת צריך מצווה לעשות תשובה? הוא שאם חטא ועוזב את חטאו, מצווה להתוודות ולהגיד לפני השם יתברך, כי יודע בעצמו שחטא, הוא מבקש כפרה. כן? אז הוא אומר, אז מה ההיגיון? מה הטעם לעשות מצווה, להגדיר את התשובה כמצווה? ובאמת התשובה היא לא מצווה. המצווה היא להתוודות. נגיד, אם אני אכלתי חזיר, אז במסגרת התשובה, חוץ מזה שאני צריך להפסיק לאכול את החזיר, ולא לאכול מכאן ואבא, אני צריך להתוודות על מה שעשיתי. להתוודות על מה שעשיתי, זה לא נמצא באיסור אכילת חזיר. איסור אכילת חזיר לא יוצא ממנו שאם אכלתי חזיר אני צריך להתוודות. לכן על זה שייך להגדיר מצווה מחודשת. אבל עצם העזיבה של החטא, זה לא צריך, שזה לא צריך מצווה, זה ברור, ברגע שזה מוגדר כחטא, אז צריך לעזוב את זה. ואומר, אני מדי פעם עוזב את ה... זאת אומרת, אני מפסיק את השארינג, כי כשיש שארינג אני לא רואה אתכם. אז אני מפסיק את השארינג כדי שיהיה קשר עין, כן, שאני אוכל לראות אותו. אז הוא אומר, כן, אז רק הווידוי, וכן הוא לשון רבינו בהלכות תשובה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, פירוש, לבלי לחתום מחמת הציווי שהוא מצווה, שלא לעבור בפעם הראשונה קודם שחטא, בין מצוות עשה ומצוות לא תעשה, חייב להתוודות לפני השם יתברך שנאמר, והתוודו את חטאתם. ומה שצריך, שבשעה זו יחשוב, שלא ישוב לכיסלו ולא יעבור את מצוות פי השם, הוא נכלל בוידוי יעוין שם. וכן באחריו, החינוך הוא בער דבריו, אבל התשובה בעצמה, אין לחשבה למצווה חדשה, זולת הציבורים שכבר נצטוו עליהם, וזה ברור.
אז מה זה הפסוק ושב אל השם?
אה?
מה זה הפסוק ושב אל השם אלוקיך?
לכאורה הפסוק הזה זה הוידוי. וכמו שאתה שואל בצדק, על וידוי יש פסוק, והתוודו את חטאתם אשר חטאו. ובאמת, כשאנחנו מסתכלים בספר המצוות של הרמב״ם, מה שהוא עצמו ציטט פה, תסתכלו ב... אני אשתף את זה עכשיו. הנה. מצוות עשה עין גימל. והמצווה העין גימל היא שציוונו להתוודות על החטאים והאבונות שחטאנו לפני האל יתעלה, ולומר אותם עם התשובה. וזהו הוידוי. בסדר? זאת אומרת שכאשר אנחנו עושים תשובה, אז כן, לומר אותם עם התשובה צריך להתוודות. מה המצווה? המצווה היא להתוודות, אין מצווה לעשות תשובה. נכון? כאשר אתה עושה תשובה, יחד עם זה אתה צריך להתוודות, אבל התשובה בעצמה היא לא מצווה. וכך גם רואים ברמב״ם, בהלכות תשובה, הרמב״ם בהלכות תשובה, פה הוא אומר, כן, כל הנביאים כולם ציוו על התשובה, זה בהלכה ה', הלכה ו', גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה, הלכה ז', יחד. הנה, הלכה ה', כל הנביאים כולם ציוו על התשובה, ואין ישראל נגלים אלא בתשובה, הוא כבר הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, ומיד הן נגלים שנאמר, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה וגומר, ושבת עד השם אלוקיך, ושב השם אלוקיך וריחם לך. מה רואים פה? שהפסוק, ושבת עד השם אלוקיך, מבחינת הרמב״ם, הוא לא מצווה, הוא הבטחה. התורה מבטיחה שלעתיד לבוא אנחנו נעשה תשובה. אז הרמב״ם לשיטתו, באמת רואים שאין מצווה לעשות תשובה. וזה מה שמסביר המשך חוכמה, שהמצווה לפי הרמב״ם זה רק הוידוי. אבל לעשות תשובה זאת לא מצווה, כי אין מה לצוות פה. האיסורים בעצמם אומרים לנו לא לעשות אותם. לא צריך פה להוסיף עוד מצווה מיוחדת של תשובה. אבל, האמת היא שהעסק הזה לא כל כך פשוט. למה? בואו נסתכל עכשיו ברמב״ם בתחילת הלכות תשובה. זו שאלה של מנחס חינוך. הרמב״ם כותב כך, הלכות תשובה זה הקדמה להלכות תשובה. מצוות עשה אחת, והוא שישוב החותם מחטאו לפני השם והתוודה, וביאור מצווה זו ועיקרים הנגררים ממה בגללה, בפרקים אלו. אז מה רואים? מה המצווה? שישוב החוטא מחטאו לפני השם, והתוודה. מדייק מכאן המנחס חינוך, יש מצווה לעשות תשובה או לא? יש.
בהחלט.
כתוב שצריך לשוב ולהתוודות. שני הדברים. זאת אומנם מצווה אחת, אבל יש בתוכה שני פרטים, לשוב ולהתוודות. איפה עוד רואים דברים כאלה? עכשיו, מצוות ארבעת המינים. מצוות ארבעת המינים זאת מצווה אחת. אבל יש לה ארבעה פרטים, צריך לקחת לולה, ותרוג, הדס וערבה. אז זה שזה שני פרטים של מצווה אחת בסדר, אבל כל אחד מהפרטים הוא מחייב, צריך לעשות אותו. אז צריך גם תשובה וגם וידוי. וזאת מצווה אחת שיש בה שני פרטים. אומר המנחס חינוך, זה סותר את מה שהרמב״ם כותב בספר המצוות. בספר המצוות הוא אומר במפורש, המצווה היא להתוודות עם התשובה, לא לשוב ולהתוודות, אלא להתוודות. אז איך להבין את שיטת הרמב״ם? אז פה אני חושב ראיתי כמה הסברים, אף אחד לא משכנע. אני אציע לכם הסבר שאני חושב שהוא ההסבר הנכון. ברמב״ם יש כלל שהוא לא מכניס למניין המצוות שלו מצוות שלא מופיעות בתורה. אפילו דברים שנלמדים מדרשה, הרמב״ם לא מונה במניין המצוות שלו. רק דברים שכתובים מפורש בתורה. מבחינת הרמב״ם, המילה דאורייתא מתפרשת באופן מילולי. דאורייתא הכוונה מן התורה, שזה מופיע בתורה. זה נקרא דאורייתא. אנחנו רואים בהרבה מקומות ברמב״ם, בשורש הראשון, בשורש השני, ובהקדמות שלו, ועוד מקומות. בהרבה מקומות רואים את זה. עכשיו, ביד החזקה, האם מופיעות הלכות שלא כתובות במפורש בתורה? ביד החזקה.
כן, בהחלט.
ודאי שכן, נכון? מופיע שם הלכות דרבנן, שלא מופיעות בתורה. מופיע שם הלכות שנלמדות מדרשות. היד החזקה זה סיכום של כל ההלכות שישנן, גם דווקא ההלכות שמופיעות בתורה. נכון? כל זה ספר ההלכה הכולל, אגב, אנשים לא מודעים לזה, אבל בכל תולדות התורה שבעל פה, אנחנו מדברים כבר על אלפי שנים, לא נכתב קודקס הלכתי שלם למעט הרמב״ם, היד החזקה של הרמב״ם. אין שום קודקס הלכתי אחר, שלם. רק היד החזקה שלנו. זאת אומרת, היד החזקה תפקידו לסכם את כל ההלכה כולה. ובתוך ההלכה יש הלכות דרבנן, יש הלכות שנלמדות מדרשות, יש הלכה למשה מסיני, יש כל מיני דברים, מסברות וכל מיני דברים. ברור שיש שם גם הלכות שלא כתובות בתורה. אם זה כך, אז נדמה לי שההסבר לסתירה שמעלה המנחס חינוך מאוד פשוט. בספר המצוות הרמב״ם מונה תרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות, לפי ההגדרה של הרמב״ם בעצמו, אומר זה מפורש. זה רק מצוות שמופיעות במפורש בתורה. האם בתורה מופיע במפורש צריך לעשות תשובה? לפי הרמב״ם לא. כי הפסוק של ושבת עד השם אלוקיך, לפי הרמב״ם, זה הבטחה. זה לא מצווה, נכון? אז אין פסוק שמצווה לעשות תשובה. אם זה כך, בספר המצוות, לא יכולה להופיע מצווה, לעשות תשובה. כי בספר המצוות לא מופיעות מצוות שלא מצווים עליהן בתורה בפירוש. אבל ביד החזקה, הרמב״ם מסכם את כל מה שצריך לעשות, לא רק את מה שכתוב בתורה. גם הלכות דרבנן, כל דבר. האם צריך לעשות תשובה?
אבל הוא כתב מצוות עשה.
רגע, האם צריך לעשות תשובה?
כן.
ודאי שצריך לעשות תשובה, נכון? עוד מעט נראה למה, אבל צריך לעשות תשובה, אין ציווי בתורה, אבל צריך לעשות תשובה. אז ביד החזקה הרמב״ם אומר כך, יש מצוות עשה אחת, שהיא לשוב ולהתוודות. מה זאת אומרת? ברור שכשהוא מגדיר את זה כמצוות עשה, זה בגלל הוידוי. כי רק על הוידוי יש ציווי בתורה. אבל כשהוא מגדיר את המצווה, הוא כבר מכניס לתוכה את כל הפרטים, גם לא הפרטים שכתובים בתורה, כולל המצווה לעשות תשובה. אוקיי? לכן ביד החזקה יופיעו שני הדברים, גם לעשות תשובה וגם להתוודות. בספר המצוות מופיע רק להתוודות, כי זה מה שמופיע בתורה.
המצווה להאמין מופיע בתורה גם?
מה? כן, אנוכי השם אלוקיך, הרמב"ם כותב במפורש. המצווה עצמה תמיד מביא את הפסוק שממנו זה יוצא. אתה יכול לקרוא בספר המצוות, אז במצוות עשה הראשונה, מצוות עשה א', הוא מביא את אנוכי השם אלוקיך.
נכון, נכון.
הרב, שאלה, אז מאיפה הרמב״ם מביא את העניין של לעשות מצווה, כאילו זה דברי חכמים שמופיעים מאיפה?
עוד פעם, לא שומע?
המצווה שהרמב״ם מונה, לגבי לעשות מצוות תשובה, שהיא לא רק המצווה, שהיא לא מופיעת, מאיפה הוא מביא בעצם, מאיפה המקור?
אז זה אמרתי שאני אתייחס עוד רגע. אבל בכל אופן, ברור לרמב״ם שצריך לעשות תשובה, מצד אחד, מצד שני, זה לא מופיע בתורה. אז בספר המצוות זה לא יופיע, ביד החזקה כן. עכשיו שאלת שאלה טובה, מאיפה זה כל כך ברור לרמב״ם שצריך לעשות תשובה? בפשטות,
מצווה... או יותר נכון שזאת מצווה.
אתה שומע?
או יותר נכון שזאת מצווה, שזה חלק מפרטי המצווה.
לא, אמרתי, זאת לא מצווה באמת, המצווה הפורמלית זה הוידוי. אבל צריך לעשות תשובה, אז הרמב״ם מכניס את זה לתוך ההגדרה של מצווה, של המצווה. אבל אם אתה שואל את המצווה הפורמלית, המצווה הפורמלית זה הוידוי. התשובה, החובה לעשות תשובה, היא חובה שיסודה בסברה. כשאתה רואה שיש תהליך שהתורה מגדירה אותו, שהוא יכול לתקן את העוולות ואת החטאים שאותם עשית, אז הסברה הפשוטה אומרת שאתה חייב לעשות את זה. אין ציווי, בסדר. אבל יש הגדרה. ההגדרה אומרת שאם אתה עשית תשובה, אז דונות הפכו לך לזכויות. המצב שלך מתוקן. אז לא צריך ציווי, מסברה יוצא שצריך לעשות תשובה. אני אחדד אולי יותר מזה. יש שני סוגי ציוויים שלא נכנסים לתוך המצוות הפורמליות, לתוך ההלכה הפורמלית. יש ציוויים שלא נכנסים לתוך ההלכה הפורמלית כי הם לא מספיק חשובים. כן, מידת חסידות, לפני משורת הדין, הלכות דרבנן, זה לא מספיק חזק בשביל להיכנס לחיוב ההלכתי המלא, אוקיי? יש מצוות שלא נכנסות לתוך ההלכה בגלל שהן יותר מדי יסודיות. ואם הן היו נכנסות לתוך ההלכה, אז אנחנו היינו מתייחסים לזה כאילו זה אותנו, יש עוד אחת מתרי"ג מצוות. לא היינו מבינים שהדבר הזה הוא שורש בתורה, הוא לא רק אחת מהמצוות. יש סוג מסוים של מצוות שהוא כל כך יסודי, שבעצם לא ייכנס בכלל לתוך מניין המצוות. מצוות תשובה היא דוגמה, אני אביא אולי עוד דוגמה אחת.
תיקון המידות, אה?
נכון, תיקון המידות, אני מכיר את כל הוורטים שלי, תיקון המידות, התלמיד של האריזה, נו, ברח לי השם שלו.
רב חיים מוולוז'ין.
רב חיים ויטל?
רב חיים ויטל, כן. חיים מוולוז'ין זה תלמיד הגר"א. רב חיים ויטל שואל בספר שלו, כן, שערי קדושה, הוא שואל למה התורה לא ציוותה על תיקון המידות? למה אין מצווה כזאת? אז האמת בסוגריים שיש מצווה כזאת. זה המצווה, להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. זה מצוות עשה ברמב״ם, נדמה לי מצוות עשה חטא, אני חושב, משהו כזה, אני כבר לא זוכר, לא משנה, אחת ממצוות העשה הראשונות. יש מצווה להידבק במידותיו, מהו רחום, הפתה רחום, מהו חנון, הפתה חנון. מה פשר השאלה הזאת של רב חיים ויטל, למה לא הצטווינו? כן הצטווינו. אני חושב שההסבר לזה הוא, שמה שאנחנו מצווים זה להידבק בדרכיו, ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. ללכת בדרכיו ולדבקה בו. מה זה ללכת בדרכיו? איך שהקדוש ברוך הוא מתהלך, מתנהל בעולם, כך גם אנחנו צריכים להתנהל. זה ציווי מעשי. מה שהקדוש ברוך הוא עושה, גם אנחנו צריכים לעשות. אם הוא מרחם, גם אנחנו צריכים לרחם. אם הוא סולח, גם אנחנו צריכים לסלוח. רב חיים ויטל לא שאל על זה. רב חיים ויטל שאל על מידות הנפש, לא על ההתנהגות. מאיפה אנחנו יודעים שצריך לתקן את מידות הנפש? בלי קשר עכשיו להשלכות המעשיות. נגיד שאני מתנהג בצורה מושלמת, אבל יש לי נפש קומה. המידות שלי מקולקלות, רק אני מתגבר, ובכל זאת אני מתנהג נכון. רב חיים ויטל אומר, דבר כזה זה לא אדם שלם. גם הרמב״ם בפרק השישי, בשמונה פרקים מדבר על זה. זה לא אדם שלם. אומר רב חיים ויטל, כן, אבל על זה אין ציווי, הציווי הוא להתנהג נכון, אבל לתקן את המידות אין ציווי. למה? אז רב חיים ויטל אומר, כיוון שתיקון המידות זה תנאי לזה שאתה תהיה בן אדם שאפשר לצוות עליו. אז מה שייך לצוות עליך, לתקן את המידות. תיקון המידות זה תנאי בשביל שבכלל יהיה אפשר לפנות אליך. מי שלא מבין שצריך לתקן את המידות שלו, אין מה לדבר איתו. זה מיותר, זה לא יועיל. הרב קוק אומר יותר מזה. הרב קוק טוען שאם היו מצווים עליי לתקן את המידות שלי, הציווי הזה היה מקלקל, לא רק שהוא לא מועיל, כמו שאומר רב חיים ויטל, הוא היה מקלקל. למה? כי אז אני הייתי מתקן את המידות, כי יש מצווה, תף, ג', לא יודע מה, לתקן את המידות. איך נראה בן אדם שמתקן את המידות, כי יש מצווה לתקן את המידות? כן, הבדיחה החביבה עליי תמיד, מספרים בישיבות על הבחור שיצא לשידוכים. הוא נפגש עם כל מיני בחורות, ודוחה את כולם, אף אחת לא מתאימה לו. אז בא אליו המשגיח בישיבה, אומר לו, אתה רש כבעד, גדול הדור, אף אחת לא מתאימה לך, שב תעבוד על המידות שנה, אחרי זה תחזור חזרה להיפגש עם בנות. טוב, עובד על המידות בהתפעלות, לומד ספרי מוסר, נובר, מפשפש במעשיו, מתקן את מידותיו. אחרי שנה חוזר להיפגש עם כל הבחורות, ועוד פעם דוחה אותם אחת אחרי השנייה. אז שואל אותו המשגיח, תגיד, אתה עבדת על המידות שנה שלמה, יצא מזה משהו, מה עשית שם? אז אומר לו הבחור, אני לא יודע מה אתה רוצה ממני, כבוד הרב. לפני שנה הייתי בעל גאווה, הייתי עם מידות מקולקלות, ואף אחת מהבחורות לא התאימה לי. עכשיו שאני צדיק עם מידות מתוקנות, קל וחומר שאף אחת לא מתאימה לי. זה פשיטה. עכשיו, מה בעצם הסיפור הזה מראה? הסיפור הזה מראה איך נראה בן אדם שמתקן את המידות שלו בגלל שיש סעיף שצריך לתקן את המידות. אתם מבינים? זה כמו, כן, מזכיר לי, יש בדיחה על מסכילים, אומר לי שעל אדם הכהן. הבדיחה אומרת שאדם הכהן רצה לעשות תשובה על ארז דווי לפני שהוא מת, כדי להפריך את מאמר חז"ל שרשעים אפילו על פתחו של גיהנום לא עושים תשובה. זאת אומרת, בשביל להפריך את מאמר חז"ל הוא רצה לעשות תשובה על ארז דווי. כן? יש דברים שאותם אי אפשר לעשות, זאת אומרת, לא תצליח אפילו אם אתה תרצה. אז גם פה אותו דבר. אבל לענייננו, מה שהדבר הזה בעצם אומר, זה שהתורה לא ציוותה על תיקון המידות, לא כי זה לא מספיק חשוב בשביל להיכנס להלכה, אלא זה, כי זה כל כך יסודי, והציווי היה מקלקל. הציווי היה הופך את תיקון המידות לאיזשהו סעיף אחד מתוך הרבה סעיפים בהלכה. ואנשים לא היו מבינים שתיקון המידות הוא דבר מאוד מאוד יסודי, ולכן בדווקא התורה לא מצווה על זה, כדי להשאיר את זה כעיקרון שהוא מחוץ להלכה, עיקרון מטה הלכתי, עיקרון יסודי, אתה צריך לעשות את זה בגלל שאתה מבין שכך נכון להתנהג, לא כי יש מצווה לעשות את זה. אותו דבר עם מצוות תלמוד תורה, יש לזה עוד דוגמאות, אני לא אכנס לזה כאן. אז בעצם, אני חוזר אלינו, בעצם הטענה שלי, זה שהרמב״ם אומר שצריך לעשות תשובה למה, הסברה אומרת שצריך לעשות תשובה. תורה לא ציוותה על זה, אז לספר המצוות זה לא ייכנס. אז מה זה הסברה הזאת? הסברה הזאת אומרת, מה זאת אומרת? הרי אם יש לך אופציה להפוך לצדיק אחרי שחטאת, לא צריך לצוות עליך, אתה צריך להבין לבד שצריך לעשות תשובה. הפוך, אם היו מצווים עליך והיית עושה את זה בגלל שיש מצווה, אז התשובה הזאת לא באמת הייתה תשובה מלאה. אם אתה לא עושה את זה בגלל שאתה מבין את הבעיה של אדם שחטא, ואתה מבין את המעלה של האדם שתיקן את זה ועשה תשובה, בגלל זה אתה עושה את התשובה, זאת תשובה מלאה. אם אתה עושה את התשובה בגלל שיש סעיף שמחייב אותך לעשות תשובה, זאת תשובה חסרה, זאת לא תשובה מלאה. לכן על המצוות תשובה לא הצטווינו מצד אחד, אבל מצד שני אנחנו חייבים לעשות את זה. יש מצבים שבהם, אתם יודעים, יש לפעמים מצבים שבהם התורה לא מצווה כי היא לא יכולה, אבל אני צריך להבין לבד שהדבר הזה מוטל עליי. דוגמה נוספת לדבר, אתם יודעים שיש הרמב"ן על קדושים תהיו, ועשית הישר והטוב, הרמב"ן כותב שם, שהתורה מצפה מאיתנו לנהוג לפני משורת הדין, מידת חסידות. לא להיות נבל ברשות התורה, כלומר הרמב"ן. אבל אם תסתכלו את מצוות העשה שהרמב"ן מוסיף לרמב"ם, לא תמצאו שהוא הוסיף את המצווה הזאת, ברמב"ם זה לא מנוי. לא תמצאו שהוא הוסיף את המצווה הזאת, גם הרמב"ן לא מונה את המצווה של קדושים תהיו. שאלה למה? התשובה היא, בגלל שאם הוא היה מונה את המצווה של קדושים תהיו, אז המעשים האלה היו חיוב הלכתי, כי יש מצווה כזאת, אז זה לא היה לפני משורת הדין. הרי התורה רוצה שאני אעשה לפני משורת הדין, אבל אם הייתה מצווה לעשות את זה, המצווה הזאת הייתה מרוקנת את עצמה מתוכן, בגלל שאם יש מצווה לעשות את זה, אז זה כבר שורת הדין, זה לא לפני משורת הדין. התורה רוצה להשאיר את הדברים האלה, כדי שאני אעשה אותם בתור לפני משורת הדין, אז היא לא יכולה לצוות עליי. אבל האם זה אומר שאני לא חייב לעשות את זה? ודאי שאני חייב. אני צריך להבין לבד שהתורה לא יכלה לצוות עליי, אבל ברור שהיא רוצה שאני אעשה את זה. אגב, אותו דבר לדעתי כמו הידור מצווה בחנוכה, ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. גם שם אין מצווה, אז רק הידור, אבל בעצם חייבים לעשות את זה. אבל זה כבר פרשיות אחרות.
זה קצת כאן הערת הברית, רב?
שומע? מה?
זה קצת כמו תארת הברית?
אני לא יודע. תארת הברית יכול להיות שזה לא חייב, כי זה באמת לא מחייב.
מופיע בתורה, אבל זה אבל כן מופיע בשולחן ערוך, כן מונה אותה.
שולחן ערוך הוא לא מונה, הוא כותב שיש בעיה, אבל עוד פעם, מה זה תארת הברית? הוצאת זרע לבטלה, זה איסור, זה איסור, איסור שיש לו מקור. תארת הברית, מה שנקשר לתארת הברית בספרי קבלה וכל דברים מהסוג הזה, אלה דברים שהם מעבר להלכה, ושם באמת, אני לא בטוח שזה באמת לא נכנס להלכה כי זה יסודי. יכול להיות שזה לא נכנס להלכה כי זה באמת לא מספיק מחייב. או שזה...
איפה הגבול עובר?
אז אתה אומר, איפה שההלכה אומרת? מה זה איפה הגבול עובר? מה שההלכה אומרת. גם ההלכה, גם בהוצאת זרע לבטלה, יש מחלוקות בין הפוסקים, כן, מה המעמד של הדבר הזה.
כן, אני מדבר בכלל, בכללי, אז לפי מה שהרב אומר, יש איזשהו עמוד
שדרה... אתה נקטע, אני לא שומע אותך.
שדרה בסיסי שאמור להיות לכל יהודי, שהוא מעבר להלכה, למשל...
אוקיי. אני לא שומע אותך.
שיש תהליך שאמור להיות עוד שדרה פנימי עמוק לאדם, שממנו מגיע הרצון לעשות תשובה.
אלא זה יש הגבול, כי על פניו...
כל דבר שיש בנפש האדם פנימה מחייב אותו.
כן, אבל זה לא הרצון לעשות תשובה, זה החיוב לעשות תשובה. אם אתה לא רוצה, אתה צריך להבין שאתה חייב לעשות תשובה. אבל להבין מסברתך בלי ציווי. זה לא בהכרח אומר שאתה חייב לרצות את זה במובן הנפשי. אלא אתה צריך להבין שיש חובה לעשות תשובה, כי אתה צריך להיות אדם מתוקן. זה נקטע שם, אני חושב שהוא רוצה להמשיך, אבל אני לא שומע. טוב, בואו נמשיך. אז זה עד כאן לגבי שיטת הרמב״ם. בואו נחזור רגע למשך חוכמה. משך חוכמה רצה לטעון שלא יכולה להיות מצווה מעבר לוידוי. נכון? ולכן הוא אומר, ברמב״ם באמת אין מצווה לעשות תשובה, אלא רק וידוי. אבל איך שהראיתי לכם עכשיו, זה לא נכון. ברמב״ם אמנם אין מצווה מנויה לעשות תשובה, אבל יש חובה לעשות תשובה. והשאלה של המשך חוכמה נשארת גם על זה. מה המשמעות של חובה לעשות תשובה מעבר לעצם האיסורים והמצוות שהתורה מטילה עלינו? גם אם זה לא מצווה, אלא רק חובה מחוץ למערכת המצוות, עדיין צריך להבין מה שייך להגדיר דבר כזה כחובה מעבר לאיסורים ולמצוות שהתורה עצמה או ההלכה עצמה מטילה עלינו. אבל אני חושב שיש איזושהי טעות במהלך של המשך חוכמה. המשך חוכמה מניח שכל תוכנה של מצוות התשובה זה לעזוב את החטא ולא לחזור אליו ולהתוודות. לכן הוא אומר, החלק הראשון לא שייך להגדיר אותו כמצווה, ומה שנשאר זה רק הוידוי. אבל אני חושב שיש פה טעות. הוא תופס את מצוות התשובה כמשהו שעניינו הוא התוצאה. התוצאה שאני לא יהיה לי חטאים. ואני טוען שמצוות התשובה היא תהליך, ולא התוצאה. היא פעולה שאותה אני צריך לעשות, שהתוצאה שלה זה שהחטאים שלי נמחקים, ושאין לי את החטאים יותר, אבל הדרך לשם זה המצווה, לא התוצאה או המצב שנוצר בסוף. תראו, אני אתן לכם דוגמה. לא דוגמה, אלא מה אומרת, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. זאת אומרת, צדיק, בעל תשובה עדיף על צדיק גמור. עכשיו תסבירו לי את הדבר הזה. מה זאת אומרת, בעל תשובה עדיף על צדיק גמור? צדיק גמור לא חטא בכלום. מקיים את כל המצוות שבתורה, יומם ולילה עוסק במצוות. איך יכול להיות שהבעל תשובה יהיה יותר, מה יכול להיות יותר מצדיק גמור? לכל היותר, אם הוא עשה תשובה, נמחק לו הכל, ועכשיו הוא נהיה צדיק גמור. איך יכול להיות שבעל תשובה הוא יותר מצדיק גמור?
אז הדף שאתם כבר עוברים, כיוון שיש לו יצר והוא יתגבר עליו וכו'.
גם לצדיק יש יצר הרע. רק הצדיק לא נפל אף פעם, הוא הצליח להתגבר מההתחלה. לצדיק יש יצר הרע.
הוא לא טעם טעם חטא.
הוא לא טעם טעם חטא כי הוא לא חטא, אבל יש לו יצר לעשות חטא. אז מה, למה בעל תשובה עדיף על צדיק גמור? נגיד לכם למה. בגלל שהבעל תשובה הוא מתקדם ומגיע לשלמות. הצדיק נמצא במצב של השלמות. היתרון של בעל התשובה על הצדיק זה שהוא היה לו תהליך של התקדמות. בסוף התהליך הזה הוא נהיה צדיק גמור. אבל בדרך הוא אסף איתו את היתרון הזה שהוא גם התקדם. והנקודה היא שהערך של תהליך התשובה הוא לא רק בזה שבסופו אני הופך להיות נקי וצדיק, אלא יש ערך לעצם ההתקדמות בכיוון המצב המושלם. מעבר לזה שאני בסוף גם יהיה מושלם, ההתקדמות אל השלמות היא בעצמה היתרון או הערך במצוות התשובה. ואת זה יש לצדיק, לבעל תשובה, אבל לא לצדיק גמור. ולכן בעל תשובה עדיף על צדיק גמור. אגב, אני חושב שזאת הסיבה שבתשובה מאהבה, זדונות הופכות לזכויות. מה זאת אומרת זדונות הופכות לזכויות? החטא שהיה לך הופך להיות מצווה. עכשיו, מה זאת אומרת מצווה? שימחק. עשיתי תשובה, אז הוא נמחק. איך אז חטא עכשיו הופך להיות זכות? כי אני, התהליך המחיקה לא מסתיים בזה שעכשיו זה מחוק. אלא כשעשיתי את התהליך של התשובה, גם זה בעל ערך. מעבר לזה שבתוצאה, נמחק החטא. אבל יש פה עוד ערך נוסף בזה שעשיתי את הדרך, זה מה שדיברנו על הכתב והשוב, כן, שמי שרוצה לכתוב ולשוב, הוא מרוויח יותר מאשר צדיק גמור. למה? כי יש לו את הערך שהוא התקדם אל הצדיק הגמור, הוא לא רק זה שהוא עכשיו צדיק גמור, אלא הדרך של ההתקדמות היא בעצמה דרך שיש לה ערך. תראו, יש קטע מעניין. מה?
מה הערך שלה?
הערך זה, ההתקדמות ממצב גרוע למצב טוב, יש לה ערך לא רק בזה שבסוף אני מגיע למצב הטוב. ההתקדמות בעצמה היא בעלת ערך. לשאול מה הערך שלה זה שאלה שלא יכולה להיות עליה תשובה. ערך זה תמיד הדבר שמסביר למה דברים אחרים יש להם משמעות. וכשאתה שואל למה לערך עצמו יש משמעות, איך אתה רוצה שאני אענה לך, עם ערך אחר, אז גם עליו אתה תשאל למה יש לו משמעות. הערך זה אותו דבר שאמור להיות איכשהו מובן מאליו, מבוסס על עצמו. אוקיי? הטענה בעצם... לא שומע?
כן, אז התקדמות בעצם זה אקסיומה.
כמו שלהיות מושלם זה אקסיומה. הכל זה אקסיומות. כל הערך הוא אקסיומה. הגדרה של ערך זה אקסיומה אתית. זה הגדרה של ערכים. זה אותם דברים שאותם אני מניח ביסוד האתיקה, אין לי הסבר בשבילם, ואיתם אני מסביר דברים אחרים. נגיד, יש ערך של חיי אדם. אז עם זה אני יכול להסביר למה אסור לרצוח. אבל כשתשאל אותי, תסביר לי למה יש ערך לחיי אדם, אין לי הסבר, ככה. זה מובן מאליו, לא צריך, עוד פעם, ככה לא במובן שזה סתם בא לי, אלא כי זה כל כך צריך להיות מובן מתוך עצמו, שאני לא צריך להסביר לך את זה, זה ברור. על כל הסבר, תמיד אתה מסביר טענה א' עם טענה ב', את טענה ב' תסביר עם טענה ג'. בסוף תישאר עם איזושהי טענה שאותה לא תצליח להסביר, נכון? אחרת זה רגרסיה אינסופית. בתחום האתיקה, ההסברים נגמרים בערכים. הערכים זה הנקודה שבה מתחיל ההסבר האתי. זה האקסיומה האתית. אוקיי? עכשיו, הטענה פה זה שהשלמות מורכבת, א', מהמצב שלי, וב', מהדרך שעשיתי אל המצב הזה. הדרך היא בעצמה סוג של שלמות. היא לא רק אמצעי כדי שאני אחריה אהיה שלם, אלא עצם ההתקדמות בדרך היא בעצמה אחת השלמויות. הרב קוק כותב בחלק ב' של אורות הקודש, הוא שואל שאלה, הוא מניח את ההנחה הזאת, שההשתלמות של האדם היא אחת השלמויות שלו. עצם זה שהוא משתלם, זאת אומרת, ההשתלמות היא לא רק אמצעי, כדי שאחרי זה אני אהיה שלם, אלא ההשתלמות היא אחת השלמויות גם, בעצמה, יש לה ערך עצמי. אז הוא שואל, אם כך יוצא שהקדוש ברוך הוא לא מושלם. כי הקדוש ברוך הוא הרי הוא שלם, אין לו דרך לאן להתקדם. אז זה אומר שהוא לא יכול להתקדם. אם הוא לא יכול להתקדם, אז את השלמות הזאת של להיות משתלם, של להיות מתקדם, אין לו. אז זה אומר שהוא לא מושלם. הוא לא מושלם. אם הוא לא מושלם, הוא יכול להתקדם. אתם יכולים עכשיו להמשיך את הלופ הזה. כן? זאת הטענה של הרב קוק. עכשיו, הוא ענה שם משהו שככה צריך לקרוא בפנים ולהבין, נדמה לי שהוא מתכוון למה שאני אגיד לכם כאן. הטענה, אני חושב, של הרב קוק, זה שבשביל זה בעצם נבראנו אנחנו. הקדוש ברוך הוא לא יכול להשתלם, הוא לא יכול להתקדם כי הוא מושלם כבר, אבל ההשתלמות היא עצמה אחת השלמויות, אז מה הוא עושה? הוא בונה עולם חסר, עם אנשים חסרים, ומטיל עליהם משימה להשתלם. את ההשתלמות הזאת שאנחנו עושים, בזה אנחנו בעצם משלימים את הקדוש ברוך הוא. הוא עצמו לא יכול לעשות תהליך של התקדמות, של השתלמות. הוא עושה את זה דרכנו. עכשיו, מה הכוונה? אני אנסה להסביר את זה קצת יותר. כאן אני עובר לפילוסופיה או פיזיקה או דברים אחרים קצת. מכירים את הפרדוקס של זנון על החץ במעופו. כן, יש הרבה פרדוקסים של זנון לגבי מושג התנועה. כן? אחד מהם זה פרדוקס החץ במעופו. מה זאת אומרת? זנון שואל, נגיד שאנחנו יורים חץ. בכל רגע שנסתכל על החץ, החץ נמצא במקום אחר, נכון? תסתכלו עליו עכשיו, הוא נמצא פה. אחרי רגע הוא נמצא פה, אחרי רגע הוא נמצא פה. מתקדם כל הזמן. אז שואל זנון, אז מתי הוא זז? כן? בכל רגע הוא עומד במקום אחר. אז מתי הוא זז? איך הוא עובר ממקום למקום אם בכל רגע הוא עומד? הוא רק עומד במקום אחר. אז איך הוא משנה את המקום שלו? אז זה הפרדוקס של זנון. יש, הציעו לזה כל מיני הסברים, אני כתבתי על זה פעם מאמר, זה כתב עת פילוסופי. הציעו לזה כל מיני הסברים על בסיס אימפי, כן, שזה בעצם מדברים על זה שיש הקו הישר בעצם לא מורכב מנקודות, אלא מורכב מאינפינטיסימלי. מקטעים קטנים כרצוננו, ולכן בעצם אי אפשר להסתכל על החץ בנקודת זמן, אלא רק בקטע קטן כרצוננו, ובקטע הוא תמיד מתקדם. יש, אני פעם חשבתי שאפשר אולי להסביר את זה עם עקרון הוודאות, בתורת הקוונטים, כי עקרון הוודאות אומר שאתה לא יכול לדעת מיקום ומהירות של חלקיק בו זמנית, נכון? מה זה אומר? שאם החלקיק אתה יודע איפה הוא ממוקם, אתה לא יכול לדעת שיש לו מהירות ומהי המהירות. אם אתה יודע את המהירות שלו, אין לו מיקום. אז זה אומר שהשאלה של זנון מבוססת על טעות, הוא רוצה לדעת מה המהירות ומה המקום של החץ באותו רגע. אבל כמו שכתבתי שם במאמר הזה, זה מה שנקרא מילון אנגלי-אנגלי, או צרפתי-צרפתי אם תרצו. מה זאת אומרת? אני כשאני לא מבין מילה באנגלית, אני הולך למילון, כשאני הייתי בתיכון, אסור היה להשתמש במילון אנגלי-עברי. נדמה לי שהיום כבר מותר. רק אנגלי-אנגלי. עכשיו, אתה לא מבין מילה אחת באנגלית, אתה הולך למילון אנגלי-אנגלי, הוא מסביר לך אותה עם 10 מילים אחרות שאותם אתה עוד פחות מבין. מה זה עוזר לך? זאת אומרת, להסביר את פרדוקס החטא של זנון עם עקרון אי-הוודאות של תורת הקוונטים, זה מילון אנגלי-אנגלי. את עקרון אי-הוודאות של תורת הקוונטים אני גם לא מבין, אז מה זה עוזר לי שאתה מסביר לי את הדבר הלא מובן ההוא עם הדבר הלא מובן הזה? מה הרווחתי? לכן אני טענתי שאני יכול לעשות ההפך. אני אסביר הגיונית את הפרדוקס של החץ במעופו, וזה יכול לתת הסבר לתורת הקוונטים. ואז אני אומר ככה, תראו, כשאני שואל, אני אשאל אתכם שאלה, מה זאת מהירות של גוף? מה זה מהירות של גוף? בדרך כלל התשובה שמקבלים, זה כמה מקום הוא משנה ליחידת זמן, נכון? נגיד שהוא שינה מקום, זה לקח לו כך וכך זמן, המנה, המקום, חלקי הזמן, זה המהירות, אוקיי? פירוש הדבר שלא יכול להיות מהירות לגוף בנקודת זמן, כי בנקודה אחת של זמן הוא לא משנה מקום, ואין חלקי אפס, כן? אי אפשר, אין לו מהירות לגוף, בנקודת זמן הוא לא משנה מקום. אבל כל מי שמכיר קצת מכניקה בסיסית, אז יודע שלגופים יש מהירויות בנקודת זמן. כשאנחנו גוזרים את פונקציית המיקום לפי הזמן, אנחנו מקבלים את פונקציית המהירות. זה אומר שיש מהירות בכל נקודת זמן. תציב את נקודת הזמן בפונקציה, תקבל מה המהירות באותה נקודת זמן. אם תשאלו פיזיקאים, אז הם יגידו לכם שטוב, זאת פיקציה. הכוונה, מה המהירות של הגוף בקטע הזמן סביב הנקודה. זה לא מהירות בנקודה עצמה, זה מהירות בקטע זמן קטן סביב הנקודה הזאת. אבל אני טוען שזה לא נכון. לגוף יש מהירות בנקודת זמן. החלוקה של המרחק חלקי הזמן, זה הדרך איך מחשבים את המהירות. אבל זה לא ההגדרה של מהירות. זה הגדרה, מה שנקרא, הגדרה אופרציונלית, כך קוראים לזה בפילוסופיה. הגדרה אופרציונלית פירושו, זאת הגדרה שאומרת לי איך מחשבים את הגודל. אבל כשאני שואל, מה זה הגודל? זה לא איך מחשבים אותו. זה לא מקום חלקי זמן. מהירות, זה המקום חלקי זמן, זה קצב שינוי המקום. מהירות זה לא קצב שינוי המקום. מהירות זה הפוטנציאל של הגוף לשנות מקום. ואם לגוף יש מהירות, זה אומר שאם אני אחכה קצת, אני אראה שהוא משנה מקום. אבל ברור שהמהירות יכולה להיות לגוף בנקודת זמן, אבל שינוי מקום לא יכול להתבצע בנקודה אחת של זמן. בנקודה אחת של זמן הגוף נמצא במקום מסוים. בשביל לראות את שינוי המקום, אני צריך לחכות קצת ולתת לגוף זמן כדי לשנות את המקום. זאת אומרת ששינוי המקום באמת לא נמצא בנקודת זמן, אלא רק על קטע זמן. אבל מהירות יכולה להיות לגוף גם בנקודה אחת של זמן.
אז לכל דבר בעולם יש מהירות?
כן, או מהירות אפס או מהירות אחרת, אבל יש לו מהירות. לפעמים יש לו מהירות אפס, אז אין לו פוטנציאל לשינוי מקום. זה כשנגזרת, כן, של פונקציית המקום היא במקסימום ובמינימום. אוקיי? הטענה בעצם זה שצריך להבחין בין שינוי מקום לבין מהירות. מהירות היא לא שינוי מקום, מהירות היא הפוטנציאל לשנות מקום. גם מעניין שמהירות מסמנים ב-V, קוד ולוסיטי, לא ספיד, אבל ולוסיטי, מסמנים ב-V, גם פוטנציאל מסמנים ב-V. לא יודע אם זה קשור או לא קשור, נדמה לי שלא, אבל העובדה שככה בדרך כלל נוהגים לסמן את זה. בכל אופן, הטענה היא שאם אני חוזר לפרדוקס של זנון, אני טוען כך, זנון שואל, אנחנו מסתכל עכשיו על החץ שאף, בכל רגע ורגע הוא עומד במקום אחר, אז מתי הוא זז? התשובה שלי, לא נכון, בכל רגע ורגע יש לו מהירות, הוא לא עומד במקום אחר, הוא נמצא במקום אחר. אתם מבינים את ההבדל בין נמצא לבין עומד? מישהו שנמצא במקום כלשהו, זה אומר שהוא נמצא ב-X שווה 2. מישהו שעומד ב-X שווה 2, פירושו, הוא נמצא ב-X שווה 2 במהירות 0, כי הוא עומד. אבל גם גוף שזז נמצא במקום מסוים. הוא רק לא עומד במקום הזה, אלא הוא נמצא במקום הזה. אם אתה רוצה לעשות איזה תרגום לצרפתית, אליאב, אני לא יודע אם זה ברור מה שאמרתי, כי זה הבדל במילים בעברית.
לא הבנתי את מה שאמרת כבר.
אני אומר שיש הבדל בין להיות במקום מסוים, להיות נמצא במקום מסוים, לבין לעמוד במקום מסוים. כשאני עומד, תגיד שאני אומר, שאני עומד עכשיו בנקודה הזאת, האם מה שאמרתי פה זה רק שהמיקום שלי זה X שווה 2? לא. כשאני אומר שאני עומד במקום מסוים, חוץ מהמיקום שלי, אני גם אומר שאני עומד, שהמהירות שלי היא 0.
אוריאל, תחדשנו, סטופלי, שאני
אקום. Je vais essayer de traduire. Rav, on va essayer de traduire un peu. En fait, le Rav, il explique que la différence, il y a une question en physique, en fait, c'est quoi de la vitesse? Maintenant, la vitesse, on peut la définir soit x divisé par t, c'est-à-dire c'est le temps, l'espace divisé par le temps qu'on a passé pour la voir. Mais en fait, le Rav, il explique que ce n'est pas la fonction elle-même, ce n'est pas ça qui définit la vitesse. En fait, c'est quoi une vitesse?
Que le Rav, c'est le potentiel. V égale d sur t, c'est que le calcul de la vitesse. C'est pas de la voilà. Vitesse en soi.
La vitesse en soi, c'est quoi? C'est le potentiel de changer de place. Et en fait, c'est-à-dire quand je vois quelque chose dans une place, c'est qu'il a toujours une vitesse. En fait, il a toujours le potentiel de bouger. Par exemple, quand je vois quelque chose qui est dans une place
X, ça veut dire qu'elle a une vitesse, elle a un potentiel soit de bouger, elle a soit une vitesse 0, soit une autre vitesse. Et il y a une différence entre le potentiel et la définition, comment on le calcule.
אז עכשיו, אם אני חוזר לפרדוקס של החץ במעופו של זנון, איפה הטעות שלו? הוא אומר שבכל רגע החץ עומד בנקודה אחרת. אבל לא, בכל רגע החץ נמצא בנקודה אחרת. הוא לא עומד, הוא נמצא בנקודה אחרת, אבל יש לו מהירות. אתה שואל מתי הוא זז? בכל רגע ורגע הוא זז. את שינוי המקום אתה תראה רק אם תחכה קצת זמן. אבל כשאתה שואל מתי הוא זז, בכל נקודה ונקודה הוא זז. יש לו מהירות, הוא לא עומד, הוא נמצא במקום המסוים הזה.
אני אנסה רגע להבין, אני אנסה רגע את הרי. יש כזה קומחי שכל פרדוקס זה זנון?
לא, לא, אז ירוד ג'ומה שתפורים.
אלור, שווי אקספיקי שכל פרדוקס זה זנון. אני מסביר רגע אותם את הפרדוקס של זנון הרב, כי לא כולם הבינו מה זה, לא הבינו את הפרדוקס. לפרדוקס זה אופת, יהיה אין קסטיון. כאן שבועה אופת אינה פלש, אנטרן דו וולי. סי שפרן שק פוינט, elle est où la flèche? Elle est dans un point, elle est dans un point spécifique. Alors précis. Comment elle fait pour avancer? Elle est dans un point, c'est-à-dire si je continue, je divise. Chaque fois que je la regarde, la flèche, elle est quelque part. Elle est située quelque part. Alors quand elle bouge, à quel moment la flèche bouge? En fait, le Rav explique les différences, c'est quoi? C'est que dans chaque place, la flèche a une vitesse. Jusqu'au même moment, elle est située quelque part. Il y a une différence entre être situé, c'est-à-dire situé, c'est la mode, il y a une différence entre être situé quelque part et d'avoir le potentiel et de la vitesse. C'est-à-dire dans chaque place, elle a une vitesse. Si tu attends du temps, si tu attends quelques secondes, tu vas l'avoir bougé. Tu vas l'avoir bougé. Le paradoxe est compris?
יש, זה אומר בעצם שכאשר אנחנו מדברים על מהירות ומקום, זה רק דוגמה אחת ליחס בין פונקציה לנגזרת, כן, מי שמכיר במתמטיקה, או בין שינוי לבין המצב. יש הרבה דוגמאות. גם שינוי של מצב רוחני, אפשר להסתכל עליו בשני המישורים האלה. יש את המצב הרוחני שבו אני נמצא, ויש את התנועה שלי ממצב רוחני אחד למצב רוחני אחר. כן, מקום ומהירות על הציר הרוחני, זה בעצם להיות צדיק ולהיות בעל תשובה. נכון? זאת אומרת, בעל תשובה זה מישהו שיש לו מהירות, זה מישהו שמשנה את המצב הרוחני שלו. צדיק גמור זה מישהו שנמצא במצב המושלם, אבל הוא סטטי. כשאני אומר שיש ערך לתשובה, לא רק בזה שהיא הופכת אותי לצדיק, אלא בעצם התנועה שלי, בעצם זה שאני משתפר, מה אני בעצם אומר? שהתשובה, החשיבות שלה, זה לא הפונקציה, אלא הנגזרת. זה לא המיקום, אלא המהירות. אוקיי? ולכן, בעל תשובה עדיף מצדי גמור. אני אביא אולי דוגמה, שתחדד את זה קצת יותר. תראו, יש מקומות שבהם, אנחנו יכולים לראות תופעה דומה. למשל, יש כאלה שרוצים לומר, שאם יש מפעל כלשהו, שבו אנשים עובדים, ומפעל מסובך עם כל מיני יחידות ואנשים ודברים כאלה. אז המפעל הרבה פעמים מחפש דרכים איך להשתפר, איך להתייעל, איך לעשות את הייצור טוב יותר, את השיווק טוב יותר, את הניהול טוב יותר וכן הלאה. אבל לפעמים, גם זה שאנחנו חושבים איך להיות יותר טובים, ומנסים לשנות כל מיני דברים, אפילו שהמצב שאליו הגענו, אולי זה לא מצב יותר טוב ויותר יעיל, אבל עצם זה שאנחנו עושים שינויים, יכול לגרום לשיפור במפעל, לשיפור בתוצרת, בתפוקה, בעבודה במפעל, כי אנשים מרגישים שזה דינמי, אנשים מרגישים שיש חשיבה על איך לעבוד נכון, שמנסים לשפר את זה, ואז אפילו אם לא הצלחת לשפר, המצב החדש הוא לא יותר טוב מהמצב הקודם, אבל עצם זה שאתה עשית שינויים ואתה מנסה ואתה מחפש, נותן לאנשים איזושהי תחושה שיש פה מחשבה מאחורי הדברים, שהמפעל לא קופא על שמריו, כן, הוא לא מאובן, הוא לא נשאר כל הזמן אותו דבר, אלא הוא מנסה להשתפר, וזה בעצמו שיפור. השיפור הוא לא בזה שאתה הגעת למצב שהמפעל מייצר באופן יותר יעיל, אלא עצם העובדה שאתה משתנה ומנסה להשתפר, זה בעצמו יוצר שיפור. אפילו אם המצב של הגעת בעצמו, הוא לא יותר טוב. זאת אולי גם דוגמה למה שאמרתי כאן. ולכן אני חושב שטועה המשך חוכמה כשהוא אומר, שמצוות התשובה לא מכילה שום דבר חוץ מהמצוות שיש בין כה וכה. נגיד אומרים לי שיש מצווה לא, איסור לאכול חזיר. אז שואל המשך חוכמה, נגיד שאכלתי חזיר. עכשיו אני צריך לעשות תשובה. אומר המשך חוכמה, מה יש לצוות על תשובה? ברור שאתה צריך לא לאכול חזיר, כי יש איסור לאכול חזיר. לא נכון. יש חובה לעשות תשובה, המעבר שלי ממצב של אוכל חזיר למצב של לא אוכל חזיר, יש לו ערך לא רק כי אחרי זה אני לא אוכל חזיר, ומקיים את האיסור הזה שאסור לאכול חזיר, אלא עצם זה שזזתי מהמצב הראשון שהוא פחות טוב, למצב השני שהוא יותר טוב, התזוזה הזאת זה התשובה. זה לא היה יוצא אם היה רק איסור לאכול חזיר. את זה חידש הרעיון של תשובה. ולכן המשך רוחמל מבין שתשובה זה עניין תוצאתי. צריך לעשות תשובה כדי להיות יותר טוב. אני טוען שאם יש מצווה, או אפילו לא מצווה מנויה, אבל חובה ברמב״ם, לעשות תשובה, זה אומר שיש בתשובה משהו מעבר לזה שאני לא עושה יותר את העבירות. כי אחרת באמת זה היה מצווה מיותרת, או לא הייתה חובה כזאת. החובה היא להיות מתקדם. זה החובה. ולכן בעלי תשובה עדיפים מצדיקים גמורים, כי המהות של התשובה זה ההתקדמות. לא זה שאתה בסוף נהיה צדיק גמור. וההתקדמות זה שנותן יתרון לבעל תשובה על הצדיק הגמור.
הרב, אם אנחנו לוקחים את הדוגמה של המהירות לפוטנציאל לשינוי מקום, אז יותר לפי זה שהתשובה זה הפוטנציאל להתקדמות בעבודת השם.
נכון.
ולכן יוצא לפי זה שכולנו בעלי תשובה. כל הזמן, גם כשאדם לא חוזר.
לא.
לפי זה יוצא
לא, אתה צריך לייצר פוטנציאל כזה. זה כמו שלא כל חפץ יש לו מהירות. רק אם הוא באמת יש לו מהירות. כל חפץ יש לו פוטנציאל לשנות מקום. אבל זה פוטנציאל תיאורטי. אני מדבר על חפץ שיש לו מהירות עכשיו, וזה פוטנציאל שמתממש. זה לא פוטנציאל שרק ברמה העקרונית יש לו. באדם שהוא בעל תשובה, מעצם לידתו הבן אדם יש לו פוטנציאל להשתפר. זה ברור. אבל את זה עשה הקדוש ברוך הוא. השאלה היא מה אנחנו עושים. אנחנו נהיים בעלי תשובה כשיש לנו מהירות, לא כשיכולה להיות לנו מהירות, אלא כשיש לנו מהירות. רק את שינוי המקום אנחנו נראה רק אחר כך, אם בכלל. או שאפילו אם ניקשן, יכול להיות שלא נצליח לעשות תשובה. אבל ניסינו, התקדמנו, אז לא הצלחנו, אנחנו עדיין בעלי תשובה. ולכן הרמב״ם, כשהרמב״ם אומר איזה בעל תשובה גמורה, כן, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב אל זה החטא לעולם. ככה הרמב״ם כותב בהלכות תשובה. שואלים כל האחרונים, אז אם ככה אין דבר כזה בעל תשובה. כולנו חוזרים בסוף. אז אין בעל תשובה. לא נכון. כי אם אני נמצא עכשיו במצב שיש לי פוטנציאל להשתפר, אז אני עכשיו נחשב בעל תשובה. זה שבסוף אולי אני נכשל, ולא הצלחתי להגיע למצב טוב יותר, אבל הייתי בדרך, אני התקדמתי. רק מה לעשות? לא הצלחתי. זה נקרא בעל תשובה. מעיד עליו יודע תעלומות שהוא נמצא במצב שאם לא יקרה שום דבר אחר, הוא ישתפר. אבל יכול להיות שיקרו דברים אחרים שלא ייתנו לי להוציא מן הכוח אל הפועל את הפוטנציאל שלי. אבל זה שהיה לי פוטנציאל, זה אומר שאני בעל תשובה. בסדר? טוב.
ולכן בעד...
מה?
ולכן
התשובה
בעצם
גם משוואה? ולכן הרצון או השיפור הרוחני, הפוטנציאלי, הוא עצמו התשובה. גם אם בסוף אתה לא תגיע למצב שאתה משופר יותר, אתה עדיין בעל תשובה.
אוקיי. אם זה נכון, למה יש מצוות ועבירות שאין עליהן תשובה?
יש מצוות ועבירות שלא שאין עליהן תשובה, אלא שתשובה לבד לא מספיקה. וצריך לעשות תשובה. יש חילוקי כפרה ביומה. יש דברים שעליהם מספיקה רק תשובה, יש דברים שצריך תשובה ומיטה, תשובה ואיסורים. חילול השם, אז לא מתכפר עד העולם הבא. אבל בסדר, אבל תמיד צריך תשובה. רק לא תמיד מספיקה רק תשובה. מי שרוצה להעיר, לשאול, גם בדברים אחרים, אז בבקשה, אני סיימתי.
תודה רבה. מנהיגי עוד שאלות? אני רציתי להציע תירוץ שונה לשאלתך הראשונה. אתה שאלת למה הרמב״ם לא מנה את מצוות התשובה בספר המצוות, ורק מנה את המצוות של הוידוי, נכון? אז אפשר לומר שיש כלל ברמב״ם בספר המצוות גם, שהוא לא מונה את המצוות הכלליות, המצוות שנופלים על כל המצוות, כמו למשל הידור מצווה. הידור מצווה זה לא, אם נאמר שהידור מצווה זה לא מצווה בפני עצמה, אז זה שייך לכל מצווה ומצווה, אז הוא לא מונה אותה. אולי מצוות התשובה זה אותו דבר, שזה שייך לכל.
בהחלט יכול להיות. זה לא בדיוק מצוות כלליות, הרי אני כתבתי את זה באחד הטורים האחרונים. זה לא בדיוק מצוות כלליות, מצוות כלליות זה בשורש הרביעי. זה טעות נפוצה שעושים גם אחרונים אגב, זה טעות. יש אחרונים שרוצים לטעון שהרמב״ם לא מנה את מצוות יישוב ארץ ישראל בגלל השורש הרביעי. השורש הרביעי כתוב שהוא לא מונה את המצוות שכוללות כל התורה כולה. אבל זה לא נכון. כי הדוגמאות שהוא מביא בשורש הרביעי זה מצוות שכמו שמרתם את כל מצוותיי. זה מצוות שאין להם שום חידוש, כי בסך הכל חוזר עוד פעם, צריך לשמור את כל המצוות. ומצוות יישוב ארץ ישראל, גם אם מניחים שהיא כוללת את כל המצוות כולם, מה שבעיניי זה מופרך, ויש כאלה שמניחים את זה, אז אין פה איזושהי טענה שזה לא מחדש שום דבר. שזה בסך הכל לחזור עוד פעם, אז זה שצריך לקיים את ההלכה. אלא מה, הם רוצים להגיד שזאת מצווה מאוד יסודית, כמו הרעיון שאמרתי קודם. יש מצוות שבגלל שהן נורא יסודיות, לכן הן לא נמנות. אז אני חושב שמצוות יישוב ארץ ישראל היא לא בגלל הדבר הזה, אבל זה כן נכון, העיקרון הזה בעיניי הוא כן נכון, והדגמתי אותו באמת על הידור מצווה, אבל שם ההגדרה היא קצת שונה. כללים שנוגעים לכל מערכת המצוות, הם לא ייכנסו במניין המצוות בתור אחד מהפרטים. לא בגלל שהם נורא יסודיים, כמו שאמרתי קודם, אלא בגלל שזה כלל מטה הלכתי, זה לא הלכה. זה כלל שאומר לי איך מקיימים הלכות. לכן המקום שלו זה לא בספר המצוות. זה מה שאתה כנראה רצית להציע כאן, זה באמת ניסוח קצת שונה ממה שאני אמרתי כאן, אפשרי גם.
אוקיי, ושאלה שנייה שרציתי לשאול, זה כבר שאלתי אותך לפני כמה ימים, למה הבחירה נכנסת, למה דיון על הבחירה נכנסת בלכות תשובה, שזה משהו יסודי ולא ביסוד התורה, ולא הבנתי, לא הבנתי מה שענית.
אני חושב שזה בדיוק מה שאמרתי כאן. מה זה בחירה? בחירה פירושו, זה לא המעשה. בחירה פירושו, זה הפוטנציאל המנטלי לעשות את המעשה. נכון? זה אני מחליט להיות אדם בוחר. זה נקרא תשובה. תשובה פירושו, לחזור להיות אדם בוחר, כי בדרך כלל אדם שחוטא, זה אדם שנמשך אחרי היצרים שלו. הוא לא באמת בחר, ולכן הוא נגרר לעשות חטא. לעשות תשובה פירוש הדבר, לחזור להיות בוחר. זה נקרא תשובה. לכן העניין, הדיון על בחירה מופיע בהלכות תשובה, כי באופן עקרוני הוא היה יכול להופיע גם בהלכות ברכת המזון. גם בברכת המזון צריך אדם לבחור, לברך ברכת המזון, או לא לאכול חזיר, או לכבד הורים, או לשמור שבת, או מה שלא יהיה. נכון, אבל בתשובה זה לא תנאי למצווה, זאת המצווה. כל המצוות האחרות זה תנאי, אתה צריך לבחור לעשות את המצוות. פה זאת המצווה עצמה, אתה לא צריך לעשות כלום, אתה רק צריך לחזור להיות בוחר. זה נקרא להיות, לעשות תשובה. זה בדיוק העניין הפוטנציאלי שדיברתי עליו קודם. כשאתה תבחר בפועל ותעשה את הדברים הטובים, זה כבר יהיה המצב הטוב שאליו אתה תגיע. אבל הפוטנציאל להגיע למצב הטוב, זה בעצם לחזור להיות בוחר. זה נקרא לעשות תשובה.
הבנתי, תודה.
הייתה לי עוד שאלה הרב, זה יותר כאילו ביחס לחלק מכל המהלכים שרשמתי לעצמי כמה נקודות, שהרב הסביר שהתשובה נובעת לא מתוך חיוב, נכון, שזה לא נמנע מתוך חיוב, כי זה לא חיוב מהתורה בכוונה, אלא כי זה בעצם מתוך נטייה נפשית פנימית, ואז בעצם כי זה מגיע לעולם הערכים שאותו אי אפשר להגדיר, ובעצם אם אני מחבר את הפוטנציאל ואת הדברים, זה יוצא מתוך זה שבעצם כל מטרת התשובה היא להחזיר את האדם להכרה הבסיסית של המבנה הנפשי העמוק שלו, זאת כאילו מעבר לאינטלקט, לחזור למצב הנורא ברור, שהוא קודם לאינטלקט, שהוא קודם לדעת.
אתה קוקניק, לא?
אני לא חושב שזה...
זה בדיוק כמו שזה יוצא, כן.
אני לא הייתי מגדיר את זה ככה. זה דומה, אבל זה לא בדיוק זה. אני חושב שזה נכון שזה מעבר לאינטלקט, אבל לא מעבר בגלל זה יותר גבוה. מעבר בגלל זה אחר. נגיד, האינטלקט שלי אומר לי מה נכון ומה לא נכון. גם מוסרית, בעיניי זה גם עניין אינטלקטואלי. גם מוסרית, גם דתית, גם פילוסופית, הכל. אבל כדי שאני גם מבצע את מה שנכון, אז לא מספיק לדעת שזה נכון, אלא אני צריך גם להיות אדם בוחר, אדם ששולט במה שהוא עושה, כי אחרת אני יכול לדעת שהדברים האלה הם נכונים, אבל היצרים שלי יגררו אותי לא לעשות אותם.
נכון, זה מימוש הפוטנציאל. זה מימוש הפוטנציאל.
לא, זה יצירת הפוטנציאל, לא מימוש. המימוש יבוא אחר כך. יצירת הפוטנציאל, פירושו, הפוטנציאל הזה שבו אני לוקח את המושכות לידיים, אני נהיה בוחר, ומה שאני חושב שהוא נכון, זה מה שאני מתכוון לעשות. זאת אומרת, זה לא רק האינטלקט שמכיר את מה נכון, אלא זה המחויבות לעשות את מה שאני מכיר כנכון. זה התשובה. זה עיקר התשובה. מה אני אומר? זה לא בהכרח להכיר את עצמי בפנים. להכיר את עצמי בפנים זה העניין האינטלקטואלי, לדעת מה נכון ומה לא נכון. פה אני אומר, זה מעבר לאינטלקטואלי במובן הזה, שזה לא מדבר על מה נכון ומה לא, אלא על זה שאני הולך לעשות את הדבר הנכון. לא להכיר שזה הדבר הנכון בלבד.
Explique-moi ce qu'il vient de dire, Uriel, s'il te plaît, c'est intéressant ce qu'il vient de dire, là j'ai pas tout compris, explique-moi ce qu'il vient de dire.
Elia, tu veux traduire ?
Non, traduis-toi,
si tu veux. Ok. Azarav, Bekcho, Chani, Targam, Regal, Vetsarfatit. En fait, la question que j'ai posée au Rav, c'était une question, en fait, plus du Rav Kook, c'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que de faire...
Oui, j'ai compris ta question, t'as compris ta question, j'ai compris ta réponse.
D'accord. La réponse du Rav, en fait, c'était que c'est pas revenir à soi-même. En fait, la tchouva, c'est d'être obligé de faire la bonne chose.
Parce que le da'at, c'est de savoir ce qui est bon ou pas bon. Et la tchouva, c'est d'être obligé de faire ce qui est bon.
Bidouk. Mais Rav, on est à dire, c'est un amour pour vous, c'est la da'at, c'est la da'at, ma nakhon, ma lo. Et quand la tchouva, c'est la mechouyavut, la sot et la da'at.
Ron.
Alors la tchouva, alors comment est-ce que la tchouva n'est pas la tchouva? Alors la tchouva, c'est pas la démasse.
הרהור תשובה זה חלק מהאופן שאני מחזיר את עצמי להיות בוחר. מה זה הרהור תשובה? הרהור תשובה פירושו, אני מחליט עכשיו לחזור להיות בוחר. אני עוד לא עשיתי כלום. רק לחזור לקחת את השליטה לידיים שלי, שמעכשיו אני הולך לעשות את מה שאני יודע. אני ידעתי גם קודם מה נכון ומה לא נכון. גם בן אדם שחוטא, הוא יודע מה נכון, זה לא שהוא לא יודע. הוא רק לא עושה את זה.
הרב יכול לחדד יותר, כי אני נזכר בגמרא של קידושין, לגבי מי שאמר, אני צדיק גמור, מקודשת ודאי. אז משהו מתוך זה שעדיין הוא לא הגיע למצב שהוא עושה את מה שיש לו בדעת, הוא רק מערר בזה.
בדיוק, זאת אומרת הוא החליט להיות בעל תשובה, זה עוד לא בא לידי ביטוי מעשי, אבל הוא עשה כבר, הוא יצר את הפוטנציאל, שבדקות הבאות הוא כבר גם יעשה את הדבר הנכון. אגב, זה ספק, זה ספק קידושין, לא ודאי. שמה היא לא תשובה.
נכון, אז אני אשאל שאלה, אז כאילו רק כדי לדייק, אם אני הבנתי נכון את הרב, בעצם התשובה זה הרצון להיות מחויב להחלטות שלי.
נכון. לא, לא רצון, אלא ההחלטה להיות מחויב, כן. להיות מחויב.
אוקיי. ולכן משם נגזר הקבלה לעתיד.
נכון. ולכן גם, אפילו שהקבלה לעתיד לא תתממש אחר כך. יכול להיות שאני אקשל, אני אפול שוב פעם. אבל אם קיבלתי את זה וחזרתי למצב הזה נכון לעכשיו, אז אני בעל תשובה.
אז תשובה זה קבלה לעתיד.
נכון.
אבל
רס"ג כבר מדבר על זה, שיש בתשובה ארבעה שלבים. עזיבת החטא, חרטה, קבלה להבא ווידוי.
נכון, אבל לפי הרב יוצא שהתשובה זה רק הקבלה לעתיד, ולא החרטה.
לא, כל התהליך הזה בסופו של דבר, הוא נצרך כדי שתחזור חזרה להיות מחויב. אתה צריך לעזוב את החטא, אתה צריך להתחרט על מה שעשית, ומתוך זה אתה מקבל על עצמך לאבא לפעול נכון. כשגמרת את התהליך הזה, אתה בעל תשובה.
אז כל עוד לא קיבלתי קבלה לעתיד, אין תשובה.
נכון.
עזיבת החטא היא לא,
לא תשובה מלאה.
היא לא חזרה בתשובה.
היא לא תשובה מלאה. אני מניח שגם לזה יש ערך מסוים. אבל זו תשובה מלאה. עזיבת החטא זה בסך הכל קיום של איסור לאכול חזיר. כמו שהמשך חוכמה אומר. בסדר, הפסקת לאכול חזיר, יפה מאוד. אז מעכשיו אתה מקיים את ההלכה. אבל תשובה זה משהו שהוא מעבר לרק לקיים את ההלכה. זה כל הרעיון היה בבא. מעבר למשך חוכמה.
כן.
Quelqu'un a une autre question, même le cachot chiant. Si quelqu'un a d'autres questions, d'autres notes.
C'est quoi son traduis-lui, s'il te plaît, Eliav, c'est quoi son shoresh de dire qu'en fait, lorsqu'on n'est pas moné dans les mitzvot, peu importe, parce qu'il y a quand même plusieurs compteurs de mitzvot, c'est pas que le Rambam, il y a au moins 10 versions des monnaies à mitzvot. Ouais. Donc, il a dit qu'il y avait certaines choses dans la Torah qui s'appelaient mitzvot, finalement, si j'ai bien compris, mais qui pourtant ne sont pas comptées dans les monnaies à mitzvot. Pourquoi? Soit parce que c'est pas assez important pour être une mitzvah, soit parce que c'est trop important pour être une mitzvah. C'est trop yesodi, c'est son terme. Ouais. C'est quoi le shoresh? C'est lui ou il y a un shoresh?
הרב, הוא רוצה שאתה תחדד את העניין הזה שיש מצוות שלא כלולים במניין המצוות, יש מצוות שלא קחויים ממצוות בכלל, אבל הם חובה. הוא לא מבין את זה שיש מצוות חוץ הלכתיות, כאילו.
Parce que moi, pour moi, מצווה et חובה, c'est synonyme.
הוא אומר שמצווה וחובה זה אותו דבר. לא. הוא לא רואה את ההבדל.
קודם כל, יש גמרות מפורשות. למשל, הגמרה במנחות, בדף צדיק ט', הגמרה אומרת, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, אז אמר רב שמואל בר נחמן, דבר זה אינו חובה ולא מצווה, אלא ברכה. אז רואים שיש הבדל בין חובה לבין מצווה.
בסדר, אבל מה ההבדל?
ההבדל הוא שיש דברים מסוימים, שלמרות שאנחנו לא מצווים בהם, אנחנו חייבים לעשות אותם. לדוגמה, דברים שיוצאים מסברה. הגמרא בברכות בדף למדי, הגמרא מביאה שם, שיש חובה לברך על המזון, לא אחרי. אחרי המזון זה אכלת ושבעת וברכת, זה ברכת המזון. אבל ברכות הנהנים, בורא פרי העץ, או שהכל נהיה בדברו. אז הברכות שלפני המזון, מאיפה זה יוצא? הגמרא מחפשת לזה מקור, ובסוף היא מגיעה לזה שזה סברה, שכל מי שנהנה מן העולם הזה ולא ברכה, כאילו מעל. כן, זה כמו מעילה. אז יש סברה לברך, והחובה לברך היא חובה גמורה, למרות זה יוצא מסברה.
אוקיי, אבל כאשר אני מברך, אני מקיים מצווה.
מה? לא הבנתי?
כאשר אני מברך, אני מקיים מצווה.
לא, אתה לא מקיים מצווה, כי אין ציווי.
זה לא מונה בתרי"ג מצוות, לברך...
לא, ברור שלא. זה דין דרבנן.
אז אני מקיים חובה ולא מצווה?
כן. בני יהושע שם שואל, בני יהושע שם בברכות, הוא שואל, אז למה בעצם ספק ברכות להקל? הרי כל דבר שיוצא מסברה, הוא דאורייתא. ואנחנו רגילים לזה שברכות זה דין דרבנן. למה ספק ברכות להקל? פה זה דאורייתא. הטענה שלי זה שזה חובה ולא מצווה, וכיוון שזה רק חובה ולא מצווה, אז יכול להיות שספקו לכולה.
אתה לא יכול לחדד יותר מה ההבדל בין חובה למצווה?
חובה זה כל מה שחייבים לעשות. לא כל מה שחייבים לעשות זה מכוח ציווי. יש דברים שאתה מבין לבד שצריך לעשות, אז לא צריך ציווי בשביל שאתה תהיה חייב. אין לכם אולי דוגמה אחרת. כמה אחרונים שואלים ספירה... אז
אין חובה שלא מדין סברה?
מה?
אז לפי שיטתך, אין חובה שלא מדין סברה.
לא. יש או ציווי או סברה.
או ציווי או סברה. אז איפה יש חובה, יש סברה. איפה אין סברה, אין חובה.
או שיש ציווי. אם יש ציווי, אז לא צריך סברה.
כן, איפה שיש מצווה
שאתה... נכון, אחרת איך נדע שזה חובה, ברור. אם אין ציווי ואין סברה, אז מאיפה זה יוצא?
אוקיי.
יש הגמרא, האחרונים שואלים סתירה בין שתי גמרות. הגמרא ביבמות בדף למד ג', הגמרא מביאה שמה, קטן שהביא שתי שערות ונכנס למקדש בשבת, אז הוא התחייב בכל המצוות באותו רגע. מתי שהוא הביא שתי שערות. זה לגבי אין איסור חל על איסור. אז רואים שקטן לפני שהביא שתי שערות לא חייב במצוות. אבל הגמרא בסנהדרין בדף נ"ט, נדמה לי, בסוגיה של תקלה וקלון, בגמרא שם כתוב שהקטן יש לו גם כן עבירה. נגיד אם הוא רובע בהמה, אז זה נקרא עבירה. תקלה. השואלים האחרונים, אז איך? בגמרא ביבמות רואים שלקטן אין עבירות. בגמרא בסנהדרין רואים שלקטן יש עבירות. מה התשובה? שעבירות שיסודן בסברה, הן מחייבות גם קטנים. למה? כי כל הפטור של הקטנים, זה רק מהדברים שעליהם אנחנו מצווים בתורה. התורה שציוותה, היא אמרה, אני לא מצווה על קטנים, רק על גדולים. אבל דבר שיוצא מסברה, מי חייב בו? כל מי שמבין אותו. אם הקטן מבין את זה, אז הוא חייב, זה לא שייך לקטן וגדול. מי שמבין, חייב. הרמב״ם למשל כותב, בלכות שכירות, הרמב״ם כותב, לא משביעים קטן, לפי שאינו יודע עונש השבועה. על תפן אין עונש שבועה, מה זה לא יודע עונש השבועה? אין לו עונש. התשובה היא שיש לו.
עם הידע, עם הידע.
כן? אם הוא מבין את החומר של שבועת שווא, אז יש עליו עונש. יכול להיות שהוא לא יודע, אז אל תשביע אותו.
בסדר, אז לסיכום, יש חובה שנובע מצווה, ויש חובה שנובע מציווי, בסדר? אבל עכשיו יש ציוויים...
אגב, אני במאמר אחר כתבתי שיש חובות מסוג שלישי. יש חובות שהן נובעות מזה שאני יודע שזה רצון השם, למרות שאין ציווי. אבל אין בזה סברה.
למשל?
אבל אני יכול להבין שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, בלי שהוא ציווה עליי.
תן דוגמה.
הבאתי שם כמה דוגמאות לדבר, למשל, להפריש בתרומה, בתרומה חיטה אחת פותרת את הקריא. אז אם אתה מפריש תרומה חיטה אחת, העסק מתוקן, אתה יכול לאכול. אבל מדרבנן מפרישים יותר. אחד מ-40 עין יפה, אחד מ-50 עין בינונית, אחד מ-60 עין רעה. אבל בגמרא בחולין וברמב"ם רואים שהשיעורים האלה הם דאורייתא, הם לא דרבנן. נכון שחיטה אחת פותרת את הקרי, אבל התורה מצפה ממני להפריש יותר. עכשיו, אין לי סברה למה אני צריך להפריש יותר, אבל אני יכול לראות מתוך התורה, למרות שאין ציווי מפורש, שזה מה שהיא רוצה. זה מספיק טוב בשביל שאני אבין שאני צריך לעשות את זה. אז כאן אין לי סברה במובן שאני מבין למה זה נכון, וגם אין ציווי, אבל יש לי כלים פרשניים שמראים לי שזה רצון השם, או זה רצון התורה. אז זה סוג שלישי של סברות. אבל חונן וסרמן מביא לזה איזה פסוק בתרגום, אשר לא ציוויתי ולא פקדתי ולא עלתה על ליבי, כך כתוב בנביא. אז הוא אומר, ציוויתי, פקדתי ועלתה על ליבי, זה שלושת הסוגים האלה. יש דבר שאתה מצווה, יש דבר שהוא נכון, ויש דבר שאתה מבין שהקדוש ברוך הוא רוצה.
הבנתי.
מה שעלתה על ליבו, כן?
אוקיי, טוב. בסדר.
אוקיי. זה מזכיר קצת את נדרים, לא?
את?
זה מזכיר את עולם הנדרים, למה אפשר לבדוק.
כן, אבל שבנדרים יש מצווה מפורשת.
נכון, אבל כאילו בגדול הסברה זה מגיע, כאילו בן אדם יש לו סברה, הוא נודר נדר, ואז הוא נכנס גם לגדר מצווה פשוט.
נכון, אבל הסברה מחייבת גם בלי שאתה נודר אותה.
כן.
הרב, רק עוד שאלה, לא הלכתית, אלא שאלה קצת פולמוסית. כאשר יש משברים, כמו למשל הקורונה וכו', אז כל מיני רבנים עומדים ואומרים שהמשבר הזה הוא בגלל שחטאנו בזה ובזה, ויש לשוב על חטא זה וחטא זה. יש לעשות תשובה על חטא א' וב', ספציפית. יש לזה היגיון, יש לזה מקום, או שזה סתם בלבולי מוח?
יש לזה היגיון, יש לזה מקום, אבל אתה יודע, אני לא מסכים עם זה.
למה?
כי אני חושב שמה שקורה בעולם זה לא קורה מהקדוש ברוך הוא, זה קורה בגלל אנשים או חוקי הטבע.
הבנתי. נכון, זה כל התזה שלך.
כן. אבל זה לא אומר שאם קורה משהו, זאת הזדמנות טובה לפשפש במעשינו. לא על חטא מסוים, כי אין סיבה... שהחטא הזה גרם לזה.
כן, השאלה...
זו סיבה טובה להתעורר ולפשפש במעשינו.
כן, בדיוק. השאלה הייתה על חטא ספציפית. אומרים שיש משבר של הקורונה בגלל שאנחנו מדברים בבית הכנסת.
זה כמובן, זה סתם שטויות כמובן. זאת אומרת, אנשים תופסים טרמפ על משהו רק בגלל שזה מה שמציק להם. למה שהקורונה יהיה קשור לדיבורים בבית הכנסת? למה לא על לשון הרע, או על חילול שבת, או על אני לא יודע מה.
יודע, אמרו שיש סגר, ועכשיו שאנחנו לא יכולים לדבר אחד עם השני, אז זה בגלל שכבר דיברנו יותר מדי בבית הכנסת.
אולי בגלל שדיברנו יותר מדי לשון הרע? זה סתם, זה בלבולי מוח. זה סתם שטויות, זה לא... אבל לחזור באופן עקרוני על חטאים, או במקום שבו יש קורלציה מאוד ברורה, אני לא יודע אם יש דבר כזה, אולי, אז זה היגיון, אבל אני לא מסכים לזה, כמו שאמרתי קודם. וזה לא שאני לא מסכים, זה סתם שטויות. אוקיי, חברים. אז שיהיה לכם כל טוב, שנה טובה, גמר חתימה טובה, כתיבה וחתימה טובה בעצם.
תודה רבה.
Tout d'abord. Tout d'abord. Royal, ça m'a fait plaisir, frère.
Ouais, moi aussi.